שלום לכולם, לפני שנתחיל נזכיר את האנשים העיקרים שבזכותם השיעור הזה עולה לאוויר. השיעור יום מוקדש, בעזרת השם, לזיווג הגון וראוי במהרה לאסתר בת שרה וללאה בת עדנה, נודה לכולכם תלמדו לזכותן. להבדיל, השיעור גם מוקדש לילו נשמת הנערה היקרה ואהובה, שחר בת מוריה ורואי זיכרונה לברכה, מצא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם, שהיום עלו 3 שנים לפטירתה, נודה לכולכם תלמדו לילו נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, ובאמת בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו מתחילים מדף מ"א במציע. אנחנו מתחילים נושא של שליחות יד בפיקדון, אז אנחנו נקדים טיפה את המאוחר בשביל להיכנס לנושא, ואז נראה את המשנה בסוף מ"א עמוד ב'. אם אני קיבלתי משהו לשמור ושלחתי בו יד, עוד רגע נראה מה זה שלחתי בו יד, אז במקום להתחייב רק בפשיעה או בגניבה ואבדה, תלוי איזה שומר אני כבר מתחייב באונס, כי בעצם גזלתי את החפץ ואני צריך להשיב אותו, כמו כל גזלן שחייב ודאי גם באונסים. עכשיו, מה נחשב שליחות יד? אם לקחתי ממש בשביל לגזול, אז אני פשוט גזלן, אז התורה לא צריכה לחדש שבמקרה כזה אני מתחייב באונסים, ברור שאני מתחייב. אז מה זה שליחות יד? אז בגמרא אנחנו נראה שני הסברים. הסבר אחד אומר שבשליחות יד צריך חיסרון. כלומר, בעצם זה מיני גזלה. רק אם בפועל חיסרתי מהפיקדון שלך משהו, אז אני נחשב ששלחתי יד ואני הופך להיות גזלן ואני חייב באונסים. אז מה ההבדל בין זה לגזלה ממש? אז יש אומרים שהחידוש פה זה שאפילו שאני מתכוון להחזיר אני חייב, יש אומרים שהחידוש הוא שאפילו שלקחתי קצת אני בכל זאת חייב על הכל, זה הסברים הראשונים. הסבר שני בגמרא, שבשליחות יד אפילו לא צריך חיסרון. כלומר, לפי התוספות התכוונתי לקחת, התכוונתי לחסר, אבל אפילו שבפועל עוד לא חיסרתי, אני כבר מתחייב כגזלן. אפילו שלא התכוונתי לגזול הכל ואפילו שבפועל לא גזלתי כלום. עכשיו נראה עוד משהו שלישי בגמרא, רב ששת אומר, אפילו שלא התכוונתי לחסר כלום, עצם זה שלקחתי להשתמש הופך אותי לשואל, ושואל שלא מדעת הוא גזלן, ואני מתחייב באונסים. האם זה חלק מדין שליחות יד או לא? בגמרא עצמה זה לא ברור. אז שוב לסיכום החלק הזה, יש מחלוקת בגמרא האם שליחות יד צריכה חיסרון או לא. אם היא צריכה חיסרון אז זה סוג של גזלה, רק מיני גזלה, אם היא לא צריכה חיסרון, אז יש פה חידוש יותר גדול, שאפילו שלא חיסרתי כלום בפועל, אני כבר מתחייב כגזלן. ורב ששת, הוא אומר שגם אם רק התכוונתי להשתמש ולהחזיר, גם בלי לחסר בכלל, אני שואל שלא מדעת, ואני גזלן. אז זה שליחות יד. עכשיו נראה את המשנה במם עמוד ב'. אז הנתן נתת לי משהו לשמור, ואני שלחתי יד. המשנה מחלקת בין ייחדו מקום ללא ייחדו מקום. כלומר, ברי שאומרים, אם לא ייחדנו מקום לפיקדון הזה בבית שלי, ואני הזזתי אותו בשבילי, אז אם הוא ניזוק תוך כדי הזזה אני חייב, אם הוא ניזוק אחרי שכבר הנחתי אני כבר לא חייב, כי כאילו השבתי כבר את הגזלה ואני כבר לא נחשב שולח יד וגזלן. בסייפה כתוב שיחדו מקום, ואם ייחדו מקום אז אני חייב אפילו אם כבר הנחתי את זה. שוב, ברישה כשלא ייחדו מקום אז רק תוך כדי תזוזה ולא אחרי שהנחתי, בסיפה שיחדו מקום אז אפילו שכבר הנחתי אני עדיין חייב. מה ההבדל בין הרישה לסיפה? לפני שנבהר את ההבדל נקדים עוד הקדמה קצרה. אם אני גוזל משהו ואני רוצה להחזיר את זה לבעלים, האם אני צריך להגיד להם שאני מחזיר להם עכשיו את הגזלה, או שאני יכול להחזיר להם גם שלא מדעתם? רבי ישמעאל אומר לא צריך את דעתם, רבי עקיבא אומר שצריך את דעתם. אז עכשיו נחזור למשנה. אנחנו בעצם מדברים פה על גזלן, שולח יד שהוא הופך להיות מעין גזלן, ואם הוא רוצה להיפטר מהחיוב הזה של שליחות יד, הוא חייב להשיב את הגזלה. איך הוא משיב את הגזלה? אז לכאורה זה יהיה תלוי במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. לפי רבי עקיבא הוא חייב להודיע לבעלים, לפי רבי ישמעאל הוא לא חייב. אז עכשיו בוא נראה את הרישה והסיפה. בגמרא נראה שני הסברים לרישה ולסיפה. הסבר ראשון של הגמרא, ורבי יוחנן מסכים לזה מאוד, אומר רישה רבי ישמעאל, סייפה רבי עקיבא. זה לא אותו תנא במשנה. למה? כי ברישה כתוב שברגע שאני מוריד את הפיקדון אז אני פטור, כלומר אני יכול להשיב את הגזלה לבעלים ולהיפטר אפילו מבלי דעתם. בסייפה כתוב שגם אם אני הורדתי אני עדיין חייב, כלומר זה רבי עקיבא שכן צריך את דעתם. עכשיו, לאן השבתי? לפי ההסבר הזה השבתי למקום שממנו לקחתי, ואפילו במקרה כזה בסייפה, אפילו שהשבתי למקום שמנו לקחתי, אומר רבי עקיבא, זה לא מספיק, כי צריך דעת הבעלים. כל שכן יהיה ברישה ששם אין לו בכלל מקום, אז ברור שאני חייב. ורבי ישמעאל ברישה שפותר,
זה כשאין לו מקום, בכל זאת אני פותר, כל שכן שהוא יפתור בסיפה, ששם השבתי למקום שממנו לקחתי, ויש לו מקום, ודאי שיהיה פתור. אז רישה רבי ישמעאל, סיפה רבי עקיבא. הסבר שני של הגמרא, פה יש סוגריים בגמרא, שזה בעצם מה שהקדמנו, מה זה שליחות יד בכלל, אז אנחנו מדלגים על זה עכשיו, כי כבר אמרנו את זה. אז הסבר שני, הכל רבי ישמעאל, ומדובר פה שהוא לא החזיר למקום שממנו הוא לקח. ולכן, בסיפה שיש לדבר הזה מקום, והוא לא החזיר לאותו מקום, אז גם רבי ישמעאל אומר שהוא עדיין חייב, כי הוא לא השיב את הגזלה עדיין. ברישה של הדבר הזה אין מקום, אז כל מקום שתניח אותו, זה נחשב להשבה, ולכן אתה פטור לפי רבי ישמעאל, כי ישבת, אפילו בלי דעת הבעלים. אז זה הסבר הרישה והסיפה, שתי שיטות בגמרא. אנחנו מתקדמים עכשיו לנושא הבא, כיוון שכבר הזכרנו האם שליחות יד צריכה חיסרון או לא, אז עכשיו הגמרא נכנסת לזה. אנחנו בשליש התחתון של מ"א עמוד א'. רב ולוי היה להם מחלוקת האם שליחות יד צריכה חיסרון או לא, והגמרא לא יודעת מי אמר מה. שוב נזכיר, המושג של שליחות יד לפי כולם זה חיסרון. המחלוקת כאן היא האם מספיק כוונה לחסר, כלומר לקחתי את זה בשביל לחסר, אבל אני חייב אפילו שעוד לא חיסרתי, או שחייבים גם חיסור בפועל. אנחנו לא מדברים כאן על עצם השימוש, אנחנו נראה בהמשך שאפילו בשואל יש דין של שליחות יד. עכשיו שואל ודאי מותר לו להשתמש בחפץ, אז מה זה שליחות יד בשואל? אלה ודאי שהנושא כאן זה חיסרון, רק המחלוקת היא האם צריך חיסרון בפועל או כוונת חיסרון. אז מחלוקת רב ולוי, האם צריך חיסרון או לא. הגמרא מנסה להוכיח שרב הוא זה שסובר ששליחות יד לא צריכה חיסרון. מאיפה רואים את זה? יש ברייתא לגבי רועה צאן שבא אריה וטרף, הוא פטור כי זה אונס. אבל אם הוא השתמש בצון, כלומר הניח על הצון את המקל שלו, אז הוא שלח יד והוא מתחייב באונצים. והגמרא מנסה להבין בדיוק במה מדובר, ומגיעה למסקנה שקודם כל לפי רבי ישמעאל, אם הוא הוריד את המקל, אז הרי הוא כבר בעצם השיב את הגזלה, כמו שראינו מקודם, אז חייב להיות שהמקל עדיין עליו. אבל עדיין הגמרא אומרת, בשביל שליחות יד צריך גם מעשה משיכה, צריך מעשה קניין. אז רב אומר שמדובר שהוא נתן למכה והיא הלכה, ואז הוא השתמש בה. עכשיו, כאן הרי אין חיסרון, אז הנה רואים ששליחות יד, לפי רב, לא צריכה חיסרון. דוחה הגמרא, כן היה חיסרון, כי הוא הרביץ לה עם הקל ולא ביד, או אפילו לא בדיבור, וזה גורם לה לאיזושהי הכחשה של הבהמה. אז זה היה ניסיון הוכחה, והוא נדחה. עכשיו נראה מאיפה לומדים האם שליחות יד צריכה חיסרון או לא. אז נראה שני הסברים מאוד דומים מאיפה לומדים ששליחות יד לא צריכה חיסרון. הלימוד הוא מזה ששליחות יד כתוב בתורה שלושה פעמים, גם בשואל, גם בשומר שכר וגם בשומר חינם. למה זה כתוב כל כך הרבה פעמים? כנראה שזה בא ללמד אותנו ששליחות יד לא צריכה חיסרון, כי לכאורה זה מיותר. ועכשיו נראה את שני הסברים. רבי יוסי בן הוראי אומר שהיה מספיק לכתוב את זה בשומר חינם והייתי לומד קל וחומר לשומר שכר, שהרי שומר שכר חייב על יותר דברים משומר חינם, אז למה זה נכתב? ללמד אותנו ששליחות יד לא צריכה חיסרון, ומזה גם נלמד כבר לשומר חינם, גילוי מילתא, כך מסביר תוספות. עכשיו החולקים עליו, אומר רבי יוחנן, יגידו כמו רבי אלעזר, שאי אפשר ללמוד קל וחומר משומר חינם לשומר שכר, כי יש דברים ששומר חינם הוא אפילו יותר חמור משומר שכר. במה יש שומר חינם יותר חמור משומר שכר? בשומר חינם יש טוען טענת גנב, בשומר שכר אין. כלומר, אם שומר טען שבא גנב, ועל ידי זה הוא בעצם נפטר, כי הוא שומר חינם, והוא נשבע על זה, ואז הוא נתפס שבאמת הוא זה שגנב את זה, הוא ישלם כפל כמו גנב בעצמו. עכשיו זה דין ששייך רק בשומר חינם, הוא לא יכול להיות שייך בשומר שכר, כי שומר שכר שאומר שנגנב עדיין משלם. ולגמרא הבינה כאן שזה מראה על חומרה מסוימת בשומר חינם, הצד השני דוחץ ואומר זה לא חומרה. הרי שומר חינם רק משלם את זה אם הוא נשבע לשקר, שומר שכר משלם קרן גם אם הוא לא נשבע לשקר, אם זה נגנב. אפשר להוסיף על זה, הרי זה חומרה שהיא רק בגלל כולה. כלומר, רק בגלל ששומר חינם יכול להיפטר, ממילא יש לו חומרה אם הוא טען טענת גנב. שומר שכר לא יכול להיפטר בכלל. בכל אופן, זה הרי הראשונה של רבי יוסי בן הוראי, שהיינו יכולים ללמוד קל וחומר משומר חינם לשומר שכר, מזה שזה בכל זאת נכתב, זה מלמד שאינה צריכה חיסרון. לימוד שני של רב המאוד דומה, הוא אומר, היינו יכולים ללמוד את שניהם, שומר חינם ושומר שכר משואל. למה בכל זאת זה נכתב? אז ללמד שני דברים. אחד זה מלמד מה שאמרנו עכשיו, שאינה צריכה חיסרון, ועוד לימוד בא ללמד שלא נחשוב שיש פה דין של דיו לבן מן הדין להיות כנידון. כלומר, אם למדנו משואל, בשואל יש פטור שכתוב רק בו, למרות שהוא חייב אפילו באונצים, הוא פטור אם הביילים היו שם. שמירה בביילים זה נקרא. אז הוא פטור. אז היינו חושבים שכשמחייבים על שליחות יד, אנחנו נפתור אם זה היה בביילים, בשלושתם. כמה שמלן שלא, לא נפתור, אפילו לא בשואל לא נפתור, בשלושתם לא נפתור אם זה היה בביילים. עכשיו, מי שחולק ואומר ששליחות יד צריכה חיסרון, מה הוא עושה עם הלימוד הזה? אז אמרנו שיש שני לימודים מיותרים, שומר חינם ושומר שכר. אז אחד מהם הוא גם כן לימד את הדין הזה שלא נאמר דיו לבא מן הדין, אלא חייבים אפילו אם זה היה בביילים. מהשני הוא לומד משהו שלא קשור, הוא לומד שטוען טענת גנב זה דווקא אם נשבע. איך הוא לומד את זה? הוא עושה גזרה שווה בין שומר חינם לשומר שכר. כמו ששומר שכר כתוב בתורה מפורש שהוא צריך להישבע שהוא לא שלח ידו, אז גם שומר חינם, מתי הוא מתחייב בטוען טענת גנב? דווקא אם הוא נשבע, כי בשניהם יש את הדין של שליחות יד, אז עושים פה גזרה שווה. עד כאן רק נסכם. שאלנו האם שליחות יד צריכה חיסרון או לא, ראינו מחלוקת, הבאנו את המקור מאיפה לומדים שהיא לא צריכה חיסרון, למדנו את זה מאיתור בפסוקים, כל טוב.